שלום, אני שי פירון ואתם מאזינים להסקט פודקאסט ממתק לשבת. ההסקט שלנו מחבר בין ישן לחדש, בין קודש לחול, מתכתב עם האירועים המרכזיים של השבוע, בחברה ובפוליטיקה, ברוח ובמעשה, באישי ובציבורי. עוד הסקט מבית פנימה הסקטים, אז הנערה. קריאת אימה של פרשת השבוע, חיי שרה, יכולה להסתיר סוד גדול. היא נפתחת בתיאור מותה של שרה. והיו חיי שרה, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען. אך טבעי הוא שאנשים מבוגרים הולכים לעולמם, אלא שהפסוקים הללו מעוררים תמיה, שהרי בהמשך כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מה זאת אומרת, מאיפה הוא בא? מה, הם לא התגוררו יחד? מה, אברהם לא סעד את רעייתו אהבה בשעותיה האחרונות? הזוגיות של שרה ואברהם עמדה פעמים רבות למבחן. בזמן ההגירה לכנען, כשהיא הכרות המתמשכת, ההכרח של שרה, כמו שאתם זוכרים, להתחזות כאחותו של אברהם, מערכת היחסים בין הגבירה, שרה, לעמתה הגר, וכמובן, גירוש הגר וישמעאל. חלק ממערכות יחסים בכלל ומערכות זוגיות בפרט, נבחנים בהתנהגות שלנו בשעת משבר. היכולת שלנו לצלוח יחד משבר היא עדות לכך שיש בינינו משהו גדול יותר שמחבר בינינו, אבל כאן בעדינות. במילים מדודות וספורות, מתואר המשבר האחרון. זה שגרם לשרה למות, מבלי שאברהם ויצחק יהיו לצידה. אולי זה שזירז, או אם יורשה לי לומר בזהירות, אולי זה שגרם למותה של שרה. הבה נצא יחד לסיור, לקריאה נרגשת, בפרשת מותה של שרה. בפרק כ"ב, בתחילת העקדה, מדגיש הכתוב את ההליכה של אברהם ויצחק יחד אל הר המוריה. שימו לב לחזרות הרבות. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו. ואחר כך בהמשך, ויאמר אברהם אל נעריו, שמו לכם פה עם החמור, ואני והנער, וילכו שניהם יחדיו. ובסיום הפסוקים הללו, ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. אבל אחרי פרשת העקדה, ממש בסוף, הנוסח קצת שונה. שם נאמר, וישב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל בר שבה, עד כאן הכל בסדר, אבל אז מופיעות המילים, וישב אברהם בבאר שבה. רגע, איפה יצחק? אז בואו נחזור רגע לשרה. ספרות המדרש מבקשת להשלים את הפערים שיש בסיפור התנכי, והמדרש מספר סיפור כזה. באותה שעה, הלך השטן אצל שרה ונדמה לה כדמות יצחק. כיוון שראתה אותו, אמרה לו, בני, מה עשה לך אביך? אמר לה, נטלני אבי, ואלני הרים, והורידני בקעות, ואלני לראש הר אחד, ובנה מזבח, וסידר המערכה, והריך את העצים, ועקד אותי על גבי המזבח, ולקח את הסכין לשחתני, ואילולי שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תשלח ידך אל הנער, כבר הייתי נשחט. לא הספיק לגמור את הדבר, עד שיצא נשמתה. אז קודם כל זה מרתק, משום שבעצם השטן מספר את הגרסה של יצחק לסיפור העקדה. בפרק הקודם, בפרשה הקודמת, ראינו את מעשה העקדה מהעיניים של אברהם. אמנם מדובר בתיאור מעשה נוראי של השטן, אבל חלק מהמפרשים מסבירים שהוא תיאר נכונה את ההרגשות של יצחק. וזאת הסיבה שהם לא יושבים יחד בבאר שבע. אחרי מעשה העקדה, אברהם ויצחק לא חוזרים לגור ביחד. רבנו בחיי, אחד מגדולי הפרשנים הראשונים כותב, וייתכן שנשאר שם בהר המוריה 3 שנים עד שנשלמו לו 40 שנה. אני מרשה לעצמי להעז ולומר, שרבנו בחיי לא התכוון לומר שהוא פיזית נשאר בהר המוריה. אבל התודעה שלו הייתה שם, הסריטות, החוויה לא הרפתה ממנו. לא בכדי נקראת הפרשה עקדת יצחק. ואתה, כששומעת האמא את מה שהתחולל על ההר, יוצאת נשמתה. את המשבר הזה הם לא צלחו. שרה מתה בקריית ארבע, אברהם מתגורר בבאר שבע, ויצחק יגיע בהמשך מבאר לחי רועי. הזוגיות האחרונה נקלעה למשבר אחרון, המשבר הקשה מכולם. זהו המשבר הראשון שבו אין דיאלוג בין שרה לאברהם. אברהם לא משתף את שרה בכל פרשת העקדה. ההשלכות של פרשת העקדה הפכו לכאלה שהשפיעו על הלכידות המשפחתית בבית אברהם. הכתוב מבקש לרמוז לפערים העצומים שבין אברהם לשרה, בהבחנה שבין ההתייחסות של האבא לבין ההתייחסות של האימא למעשה העקדה. בשישי ביוני 1982 מתכונן צוות של סיירת גונני לכבוש את מבצר הבופור. סגן אלוף גבי אשכנזי, לימים הרמטכ"ל ושר החוץ, פיקד על כוח הסיירת ופלוגת ההנדסה החטיבתית במבצע לכיבוש הבופור. גוני ארניק סיים את שירותו יום לפני תחילת המלחמה, אולם הוא התנדב לשירות וצורף לחפ"ק של הסמח"ט אשכנזי. גוני נפל בקרב. בקובץ שירים לגוני, שיר מספר 6, כתבה אמו רעיה. אני לא אקריב בחורי לעולה, לא אני. בלילות אלוהים ואני עורכים חשבונות מה מגיע למי. אני יודעת ומכירה תודה, אבל לא את בני ולא לעולה. אני רואה בדברי רעיה ביטוי מודרני לתחושותיה של שרה. ניסוח אחר מצאתי בשיר של המשוררת חווה פנחס כהן, וככה היא כותבת. כאשר תינוק בידי וחלב אנושי רוקב את חייו, אל תנסה נינה. יש עצים ויש סבך, ריח של אש, ומראה עשן עם אמהות לא משחקים מחבואים. אז הנה דורות שלמים לומדים את פרשת העקדה, מתמודדים עם שאלת הציות, עם הפער שבין מוסר לציווי. אבל הפרשה הזאת גבתה לפחות קורבן אחד בגוף, את גופה של שרה. המאחלת לא הרגה את יצחק, אבל היא קיצרה את ימיה של שרה. אז למה כתב הסתרים? מדוע שלל רמזים מאפשר לנו לבנות תמונה שלמה של מה שקרה שם? מדוע אי אפשר לספר מה בדיוק קרה בפרשת העקדה? אני מבקש להציע כיוון אפשרי אחד. הפרשה עוסקת בדרך הנכונה לבטא רגשות. מה חושפים, מה מסתירים, ומה מספרים בעדינות. מה זה רגש? פילוסופים התמודדו עם השאלה הזו הרבה לפני שהתמודדו את הפסיכולוגים וחוקרי מוח. כבר לפני כ-2300 שנה הגדיר אריסטו את חמשת החושים שיש לנו, אם אתם זוכרים, ראייה, שמיעה, טעם, ריח ומישוש. אבל הוא הזכיר גם את החוש השישי, החוש הכללי. חמשת החושים מסייעים לנו לקלוט את מה שקורה בחוץ. החוש השישי מסייע להרגיש את מה שקורה לנו בפנים, את מה שבתוכנו. מחד, אומר הנביא ירמיהו, במסתרים תבכה נפשי. ומצד שני נאמר בתנך, עוז וחדווה במקומו. אז רגע, במסתרים או בגלוי? חכמי התלמוד ישבו את הסתירה והבחינו בין עולם פנימי, שם בוכים וצוחקים, לבין מה שמחצינים לעולם החיצוני. לא את הכל מספרים, לא הכל צריך להיות בחוץ, לא הכל צריך להיות גלוי. אני רגיש ואני מרגיש, אבל אני לא מניח את עצמי על שלוחן הניתוחים של החברה. לפעמים, התערטלות הנפש חשופה יותר מהתערטלות של גוף. והנה די בכך אני אומר שלפעמים רמיזות ואמירות עדינות משפיעות יותר מאמירות חושפניות. יש לנו איזה מין תחושה שאם זה לא יהיה חזק ובוטה וחד וחריף ומטלטל, זה לא יעבוד. אבל לפעמים דווקא מה שנכתב בעדינות, במין נגיעה לא נגיעה, נשאר איתנו לזמן רב יותר. לפחות אחת לשבועיים מתפרסם איזה רעיון חושפני עם ידוען או ידוענית, עם פוליטיקאי או פוליטיקאית. הם חייבים לחשוף משהו שיטלטל אותנו, אירוע שלא ידענו, פצע פעור, שריטה שלא הגלידה. כאילו אם לא יספרו לנו, אם לא יספקו לנו איזה שערוריה, זה לא שווה. משהו בצניעות הפנימית, משהו ביכולת לספר סיפורים ברמיזה, לומר ולא לומר, לחשוף ולהסתיר, לספר ולשמור בסוד, נעלם. פרשת אברהם שרה יצחק נכתבה ברמזים, בקודים עדינים, כדי ללמד אותנו פרק בהלכות חשיפה. לא חייבים להתארטל.
תם ולא נשלם, נחתם עוד פרק בעולם. אני אמצא לי אור קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפלה.
תודה שהזנתם לעוד פרק של ממתק לשבת מבית פנימה. תודה לחברי המערכת אורי אפרוני וליאור טל שדה. תודה לדין קץ ריטוב על הביצוע הטכני, לאילי בוטנר וילדי החוץ על הרשות להשתמש בשיר הנפלא. תם ולא נשלם. שבת שלום.